אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רבים מאיתנו שואלים את עצמם כל הזמן, איך זה יכול להיות שכל פעם שישראל עושה מבצע, בודקים אותנו ככה בזכוכית מגדלת.
נכון.
חמאס רצח, טבח בתינוקות, לא עשה מסדרונות הומניטריים ולא נתן לאף אחד לצאת לדרום הארץ. שום דבר. שכחו את זה כל כך מהר בעולם.
נכון.
הזדעזעו מזה שבוע שבועיים, ומיד עוברים לתקוף את ישראל, למרות שהם רואים, כמו שאתה אומר, שישראל נותנת התראות, ועושה הפסקות אש קטנות כדי לתת לאזרחים לצאת במסדרונות הומניטריים וכו'. ועוד מגדילה לעשות ומכניסה סולר לעזה, למרות שיש שם חטופים, ולמרות שיש ביקורת קשה. אבל זה לא עוצר.
ברור.
יש איזושהי דרך לעצור את האנטישמיות החדשה הזו?
בצורה, אני אגיד כך. לליבה של של האנשים האנטישמיים, אין כמעט אפשרות לעצור את זה.
אבל אי אפשר לעצור את זה?
אבל יש המון מעגלים נוספים. זאת אומרת, אותם אפשר לעצור. זאת אומרת, אנחנו יכולים לצמצם את ממדי האנטישמיות, חד משמעית.
איך?
הסברה נכונה. עמידה איתנה לאמת שלך. להפסיק למצמץ.
מה זה אומר? תן לי דוגמה פרקטית.
כן, בצורה מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, זאת אומרת, אנחנו באים כל הזמן ומתנצלים. אנחנו לאורך ההיסטוריה מתנצלים. שבאנו לכאן ובאיזשהו מקום העם היהודי נכנס לתוך מקום ומדינה, אנחנו מתנצלים.
על מה אנחנו מתנצלים?
אנחנו מתנצלים שכאן גרו גם קודם ערבים, וזה נכון, ואנחנו כל הזמן באיזה מין תהליך התנצלות, ואתה בא במקום לבוא ולומר, זה לא משנה אם אתה אדם דתי או לא אדם דתי, אתה באיזשהו מקום אתה לוקח את ההיסטוריה שלך, בן גוריון לקח והמניפסט שלו היה באיזשהו מקום כלפי האומות, היה התנך. זה היה המסמך ההיסטורי שהוא אמר, זה הזכות שלי על ארץ ישראל. אני לא באתי להוציא מהבית שלי את הדייר האמיתי של הבית הזה. אני הדייר האמיתי. רוב העולם לקח ואימץ את התזה הזו שיהודים נכנסו למקום שהוא לא שלהם. ומרגע זה, עוד קלון עלינו. ואתה כל הזמן צריך להוכיח לכן שאתה בכל זאת עדיין מוסרי. אתה לא תוכל לעולם להוכיח את זה. כי כל צעד שתעשה, תמיד ימצאו צעד אחר.
שלום לכם, אנחנו בפרק חדש של האצפת, הפודקאסט המצולם שלנו, בזמן הזה שבו אנחנו מתבוננים על אירועים שקורים כאן היום, במשקפיים של העבר, של המקרא, של הספרות היהודית וגם של ההיסטוריה היהודית, והיום אנחנו מתייחסים לתופעה הקשה מאוד שכולנו חווים בשבועות האחרונים, מאז אותה שבת ארורה של אנטישמיות הולכת וגוברת ברחבי העולם כנגד ישראלים, כנגד יהודים, אנשים שחיים באירופה, שחיים בארצות הברית, מדווחים על תופעות שהם לא חוו כמוהן בעבר, ואנחנו ננסה להבין מה המקורות של האנטישמיות הזו שחוזרת ותוקפת את העם שלנו שוב ושוב. האורח שלי היום הוא הרב אברהם קריגר, ראש מכון שם עולם. שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל מילה אחת, מהו מכון שם עולם?
זה מכון שעוסק בתקופת השואה, ובעולם היהודי בעיקר מימי הביניים, דרך זווית והסתכלות של תעצומות הנפש והרוח של העם. דווקא, זאת אומרת, גם במקרים הטרגיים, לראות את הכוחות שהעם הוציא מתוכו, דבר שכולנו גם היום מתפעלים ממנו הרי, ובזה אנחנו מתמקדים. לרוב לא נתנו לזה מבט מחקרי, מבט באיסוף מסמכים ויומנים ומקורות כאלו, ושם אנחנו ממוקדים.
הפתיע אותך גל האנטישמיות הבינלאומי הזה עכשיו?
ממש לא.
לא, למרות שזה עוצמות אדירות.
כן, אבל הוא כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו קצת, בוא נקרא לזה, העדפנו להכניס את, לקבור את הראש בחול. אנחנו שעובדים גם בארצות הברית בתוך קמפוסים כבר כמה שנים, אנחנו מכירים את התופעה הזו כתופעה חמורה מאוד מאוד. ייתכן שהיום זה, בוא נאמר, בפרהסיה, אני יודע מה, במרחב הציבורי היותר משמעותי של הקמפוס. אבל סטודנטים יהודים חווים את זה בצורה מטורפת, ולדאבוננו קשה מאוד להילחם בזה, כי חלק לא קטן של החבורות שעומדות ממול, הן כוללות בתוכם גם סטודנטים יהודים.
עשרות סטודנטים יהודים שמצטרפים לסטודנטים הפרו-פלסטינים ותוקפים את מדינת ישראל.
נכון.
איך אתה מסביר את התופעה הזו?
טוב, העם היהודי באיזשהו מקום כבר חזל אמרו, ואת העניין של מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זאת אומרת, יש המשמעות שהעם היהודי מביא לאנושות כולה, יש אנשים שנבהלים מזה. זה כמו איזה, את יודעת, איזה אדם כישרוני שמתחיל להיבהל מהכישורים של עצמו. זה משהו בסגנון הזה. ואני חושב גם שאנשים שמנסים באיזשהו מקום, ויש לנו את זה גם תופעה בתוך העם היהודי בעבר וגם בהווה, שלא מוצאתכם ביניהם מה שנקרא נקודת הזהות. הם מעדיפים להיות אנשים יותר קוסמואים, אנשים יותר של מה שנקרא של ה... של הטבל, של האנושות כולה, פחות מוגדרים. זה גם תהליך...
פחות מזוהים עם הזהות היהודית שלהם, יותר מזוהים עם העולם כולו.
אפילו לאו דווקא הזהות היהודית שלהם, בכלל עם זהות. העולם נוטה היום מאוד בשנים האחרונות להיעדר זהות, לטשטוש. זה מין נדנדה בעולם, זה כל מאה פחות או יותר זה משתנה. היום העולם מאוד מאוד חזק בנושא הזה של טשטוש הזהות, טשטוש
המגדר,
טשטוש כן, טשטוש מדינות, היום עוברים באירופה ממדינה למדינה בלי בעיה, אנחנו זה נראה לנו דבר מאוד obvious, אבל זה לא. זה חלק מאותו תהליך, ואנשים שמאוד מאוד נכנסו לתוך הצורת חשיבה הזו, קשה להם פתאום להזדהות עם צורת חשיבה שיש בה משהו ייחודי, שיש בה משהו קולקטיבי שונה.
כמו היהדות. אנחנו מקליטים את השיחה הזו בפרשת השבוע, שבה בעצם נולדים יעקב ועשיו. זו פרשת השבוע שלנו, ושם אנחנו בעצם מרגישים את התרגיל, הייתי אומרת, שעושה יעקב לעשיו כשהוא תופס בעקבו, ולאחר מכן גם כשהוא גונב את בכורתו של עשיו. עשיו שמזוהה אחר כך עם הנצרות, יעקב שהופך להיות אחד משלושת אבות האומה, עד כמה אתה רואה בסיפור המיתולוגי הזה, התחלה של אחד הזרמים האנטישמיים?
כן, אני חושב שזה, הם כבר נכנסים לתוך מציאות אנטישמית. הם מתחילים, המציאות האנטישמית...
יעקב ועשיו?
יעקב ועשיו, כן. זה מתחיל כבר באיזשהו מקום אצל אברהם. אברהם כבר נרדף באיזשהו מקום, על ידי נמרוד, בגלל אמונתו.
מי היה נמרוד?
נמרוד היה מלך, מלך של העמים, מלך אולי החשוב ביותר באותה תקופה, והוא זורק את אברהם לכבשן האש. זה חלק מהעניין הזה שפתאום אברהם, שבא ממשפחה מיוחסת, חשובה, פתאום מתחיל, מה שנקרא, לשבור פסלים ולדבר על מונותואיזם, על אל אחד. זה לא מסתדר.
איפה זה קורה?
זה
לא סיפור מהמקרא.
זה סיפור מהמקרא. זאת אומרת, הסיפור של נמרוד בדיוק שהוא שולח אותו, זה חזל מספרים
נכון.
לנו. אבל אחר כך זה עובר במקרא, אם נרצה ממש להיות מדויקים בתוך המקרא, זה סיפור נוסף.
רגע, אבל בוא נעשה רגע כן. סדר למי שפחות מכיר את המקרה.
אוקיי.
אברהם שומע את הלך לך, יוצא לכיוון ארץ כנען. מתי נכנס על פי חזל המאבק הזה של נמרוד?
אם נמרוד זה עוד לפני כן.
מה קורה?
נמרוד הוא פתאום שומע באיזשהו מקום.
נמרוד הוא מלך של?
הוא מלך, הוא פחות או יותר נקרא לזה המלך החשוב העולמי, הוא האימפריה.
אוקיי.
והוא חי גם כמובן על כוח הזרוע ועבודת אלילים. ופתאום בא מישהו כאן ומדבר על מונותואיזם. עכשיו, מונותואיזם,
על אמונה באל אחד.
אמונה באל אחד עכשיו. זה לא בדווקא הבעיה שמטרידה כנראה את נמרוד, זה הנושא של אמונה באל אחד. אם יש אל, אז הכוח שלו מתעמם.
אם יש אל, אז הכוח שלו כמלך מתעמם.
נכון. וכאן באיזשהו מקום, נמרוד כמובן צריך מיד להשתיק את זה.
ואיך, מה הוא עושה את זה על פי חזל?
אז הוא זורק את אברהם לכבשן האש, אלא מה שקורה, כבר פה נכנס הטרמינולוגיה של נס, שאברהם ניצל מכבשן האש, ומבחינה זו, זה גם חלק כנראה מהצורך שלו לצאת מהאזור הזה, וזה מה שהאלוקים אומר לאברהם, לך לך.
לך לך. וזה הסיפור, זה בעצם הסיפור האנטישמי הראשון במקורות היהודים, היית אומר?
אפשר לומר.
אברהם ונמרוד בכבשן האש.
כן.
כי זה ממש סיפור, אתה יודע, מלך ששומע על עם כזה, שיש לו
לא
אחד.
עם אפילו, זה,
לא
זה...
עם.
הוא רואה את הפוטנציאל.
בדיוק, הוא רואה את הפוטנציאל, והוא שומע את המונח הזה של אמונה באל אחד, שזאת הבשורה הגדולה של היהדות, משליך אותו לכבשן האש, ולצערנו את המהלך הזה יהודים מכירים לאורך כל ההיסטוריה, וכתוצאה מהמהלך הזה, מהכמעט שואה הקטנה הזאת שאברהם חווה, הוא עוזב את הגולה שבו הוא נמצא, את המקום שבו הוא נמצא, ונודד לישראל. שנים אחרי זה אנחנו נראה את התהליכים האלה בשואה, נראה את זה קורה בעקבות פוגרומים, אתה אומר בעצם ששם בסיפור הזה של נמרוד יש לנו את זה בקליפת אגוז כבר.
נכון, אבל מיד אחרי כן, כשהוא כבר כאן בישראל, כאילו במה שנקרא ישראל היום.
בקנען.
בקנען, הוא... התורה פתאום מספרת לנו על איזושהי מלחמה שלא קשורה אליו. מלחמה של ארבעה מלכים בחמישה מלכים. ובמקרה, לוט, בן אחיו, נשבע שם, ואברהם יוצא להציל אותו. אבל חז"ל יש להם דבר מאוד מאוד מעניין, הסתכלות מרתקת. הם אומרים, מה הקשר של אברהם למלחמה הזו של ארבעה וחמישה? זה, אתה יודעת, זה אירוע, מה שנקרא, עולמי, לא קשור אליו. וחז"ל אומרים לנו, אין כזה דבר. כל מלחמה שיש בעולם, אינה אלא בשביל ישראל. עכשיו, אפשר להגיד שזה איזה מין, מה שנקרא, איזה מין עולם של בהלה, של פחד, אבל גם אפשר לבוא ולהבין, כי המלחמות הללו צופנות בתוכם. איפה אני הרגשתי את זה? הרגשתי את זה בזמנו במלחמת איראן-עיראק.
Mm-hmm.
איך אנחנו נכנסנו לתמונה?
כן.
אבל איך? היו לכאן פגזים.
כן.
היו לכאן... מאיפה נכנסנו? ואני הרגשתי ממש כל הזמן את המשפט הזה, שכל מלחמה שיש בין אומות העולם, בסופו של דבר, זה יכול להתנקז לעם ישראל. ובאמת אברהם נכנס לזה. וכמו שאת אומרת, אחר כך האירוע המשמעותי הגדול, הוא אחר כך כמובן יעקב ועשיו, אבל זה עוד יש לו בדרך עוד תחנה קטנה, וזה לבן הארמי.
כן.
שגם הוא בא עכשיו ואומר, רגע, יהודים? הם עוד לא יהודים, כן, אבל זה כבר משפחה כזו? בטח יש שם כסף. והוא מה שנקרא, כשיעקב בורח בהמשך, זאת אומרת, אז כמובן לבן כבר, יש לו את ה, הוא כבר מכיר את הסיפור הזה, כי הוא מכיר את הסיפור, כי אליעזר שהלך לקחת את רבקה,
עבד אברהם,
שהלך לקחת את רבקה כאישה ליצחק, האימא של יעקב ועשיו, הוא כבר גם מלבן התחיל לחטט שם ולהבין שיש שם כסף.
רגע, בוא נזכור בעצם שאליעזר נתן להם כסף.
נכון.
כלומר, מה שאתה אומר, עכשיו אני רק רוצה להזכיר את אותו הסיפור שאתה מספר, שהוא גם, אגב, בתוך פרשת השבוע, ממש נכון. אנחנו קוראים השבוע שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט, יעקב, שעובד את לבן 20 שנה בעצם, 7 שנים עליה, ואחר כך 7 שנים על רחל, ואז עוד 4 שנים, והוא מבקש מנותה לי ללכת עם הכבשים, עבדתי אותך שנים רבות וכולי, אתה אומר בשלב הזה, זה לבן אומר, אצל היהודי הזה, הוא עוד לא יהודי, הוא עברי בעצם בשלב הזה, אצל העברי הזה יש הרבה כסף, יש הרבה רכוש, הוא גם יודע איך להגדיל את הרכוש שלו, יעקב, אנחנו רואים את התעלולים שהוא עושה עם הכבשים, כדי להגדיל את הרכוש שלו.
ופה גם מתגלה דבר מרתק, זה מגיע למימדים כאלה, השנאה מצד לבן ובניו, שרחל ולאה, כשיעקב בא להתייעץ איתה מה לעשות, הם אומרות לו, אנחנו נחשבות נוכריות בבית אבינו. אנחנו זרות.
מכיוון שהם ניסו לגבר
עברי? בגלל שכן. בגלל ש... לא בגלל שהם ניסו כנראה, אלא מה שהוא משדר ומה שהוא מוציא,
יעקב?
זה מפתח שנאה.
למה? אבל, אבל שם את יודע, אנחנו מדבר על יעקב, אנחנו מדבר על כל היהודים בעולם
כן,
עכשיו.
כן, נכון.
למה הדבר הזה שיעקב הוציא מפתח שנאה?
אוקיי. כי קודם כל, הצלחה מפתחת שנאה. לכל אדם, זה קנאה, זה חוש של קנאה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא רק הצלחה מטריאלית, זו גם הצלחה רוחנית. בלי להרגיש גם אדם, איש רוח, אדם שבאיזשהו מקום גם חי בסגנון הזה, זה גורם לנו לתחושות לא נעימות. וזאת למה? כי בעקיפין זה מחייב אותנו. בעקיפין אני בא ואומר, תראה איזה נורמות מוסריות, תראה איזה נורמות אנושיות, תראה איזה נורמות ערכיות. גם אם אני לא אומר את זה בפה מלא, אבל זה נקלט במוחי.
כן, אני כמוהו, אבל אני בעצם לא כמוהו.
נכון, וזה מאיים
הייתי
עלינו.
הייתי רוצה אולי להיות כמוהו, אבל זה קשה מדי להיות כמוהו.
זה מחייב וכולי, ולכן באמת כבר מראשית הדרך של האבות, זאת אומרת שהם בידלו את עצמם. ולימים בלעם באיזשהו מקום אומר, הן עם לבדד ישכון. Okay. זאת אומרת שכבר זה עם, זה לבדד. זה לא השתנה. האבות הם לבדד, ולאחר מכן...
עם לבדד ישכון. אומר את זה עליו נביא נוכרי, לא מישהו שבא
נכון,
מתוכנו.
נכון.
נביא שבא לקלל, אבל לא מצליח לקלל את העם.
נכון מאוד. Okay. והוא רואה, וכנראה שהוא גם יודע. וגם נגיד בהמשך... אם נלך פחות או יותר על תקופה מקבילה, יתרו, שהוא גם לא, הוא גם לא מתוך העם היהודי, אבל הוא כנראה איש רוח וכו'.
רק בוא נזכיר השנייה ברשותך, הרב את הקישור ההיסטורי, כן, מתוך התנך.
יתרו הוא חותנו של משה רבנו.
הוא בעצם אביה של ציפורה.
נכון.
וצריך להגיד שפרשת השבוע שבו ניתנים לוחות הברית, מעמד הר סיני, הרגע הקדוש הזה, היא נקראת פרשת יתרו.
נכון.
על שמו של כהן גוי בכלל.
נכון. אוקיי. שעושה דרך ארוכה. חזל אומרים שאין דת או אין תפיסה תיאולוגית בעולם שהוא לא עבר אותה.
יתרו?
יתרו.
עד
שהוא בא בסוף לעם ישראל.
הוא מבקש להצטרף למשה ולעם היהודי.
נכון.
כהן מדייני, לא יהודי, מבקש להצטרף לעם היהודי, כי מה הוא ראה שם לדעתך?
וזו כנראה הנקודה שאנחנו, הוא ראה, קשה לי היום להגיד מה הוא ראה, כן, אבל אני מתכוון, כנראה שהוא ראה משהו שהוא לא ראה בכל התיאולוגיות האחרות שהוא הסתובב בהן. הוא ראה כאן משהו, אני מעריך, משהו מאוד מרומם באופן אמיתי. זאת אומרת, יש, אני חושב שגם בדתות אחרות, יש מה שנקרא, ויש תיאולוגיות, ויש תפיסות רוחניות, בפירוש. אבל מה שהוא כאן בעיקר ראה, בעם היהודי בשונה, באמת מרוב כמעט מוחלט של הדתות בעולם, זה המיזוג המופלא. זאת אומרת, ברוב הדתות יש איש דת, ויש את העם.
יש איש דת ויש את העם?
את העם, כן. זה שתי ליגות. העם יוצא ידי חובה באיזושהי, אני יודע, נקרא לזה ברמה הרוחנית שלו, באיזשהו טקס כזה, טקס אחר, איש הדת הוא העניין. בעם היהודי ממש לא. בעם היהודי הפרינציפ הוא תלמיד חכם. זאת אומרת שכל יהודי וכל יהודיה, הרעיון הוא שלהם יש בדיוק את הפוטנציאל ואת השאיפה ואת הרצון להגיע למרום המדרגה הרוחנית. ולכן, אגב, זה בא לידי ביטוי בדבר מאוד מעניין, שגם פיתח שנאה. שזה העם שלאורך כל ההיסטוריה ידע קרוא וכתוב.
כן.
כשבעמים אחרים היה אסור ללמד אותם קרוא וכתוב, כדי לשמר את התפיסה הפאודלית, שזה הנסיכות והכמרים והמלכים, הם יהיו השכבה העליונה, והם יוכלו לשלוט בבורים.
אז הם לא רצו ללמד אותם קרוא וכתוב.
ממש אסור. כולנו מכירים את זה אפילו מצ'רלס דיקנס, כן? מאוליבר טוויסט שם, שהוא כאילו בהחווה צריך באיזשהו מקום ללמוד קרוא וכתוב.
וביהדות, בגיל שלוש, הולכים את כל הילדים לחיידר.
נכון.
בוא נחזור רגע למה שקורה היום. אז אתה מנסה להסביר לנו בעצם שהיום יש סוג חדש של אנטישמיות, אולטרה אולטו מודרנית, שעכשיו אנחנו רואים את ההתפרצות שלה, שהיא באה למשוך את הקרקע, את השטיח המוסרי, מתחת העם היהודי.
העם היהודי, אתם קולוניאליסטים.
אתם כובשים.
אתם כובשים. אתם רוצחים. אתם, זאת אומרת, את כל הזוועות, וזה בא בעיקר מהחוגים של השמאל העולמי, אני מתכוון מה שנקרא של אלה שדווקא הלכו יותר למקום שבעבר היותר רחוק הם היו יותר מאירי פנים לעם היהודי. ופתאום פה בגלל הניסיון גם שלהם לטשטש את השאלה של זהות, הם קוסמופוליטיים, הם אוניברסליים, והעם הזה עוד לא התפרק מהעניין הזה, הוא עוד לא התפרק מהזהות היהודית שלו. ו מפרשים אותה מיד, שהנה, עכשיו זה גם איזה מין דרך של
זיכוך. רגע, רק תוריד את זה מעט מעט למציאות.
אז אני מנסה להוריד את זה. זה גם דרך של זיכוך מאשמה. כי העמים כולם, בצורה כזו או אחרת, יש להם אשמה בסיפור השואה. העומדים מן הצד, יש לזה דרגות שונות, אבל העולם עמד מן הצד. רוב העולם עמד מן הצד. פסיבי יותר, פסיבי פחות, רוב העולם עמד מן הצד, כולל ארצות הברית הגדולה.
והיום.
וזה רודף אותם. ואם אני בא ואומר שאלה שכאילו אותם לא הושעתי, הקורבנות המוסריים האלה שתמיד נשאו את נס המוסריות, הם עצמם לא מוסריים, אז מה אתם מתלוננים עליי?
אני רוצה רגע להבין, הרב קריגר, התפיסה הזו שאומרת בעצם היהדות היא לא דת מוסרית, יושבת בעיקר, מתחילה בעצם
היא ממש
מהכיבוש של יהודה ושומרון, כך הם רואים את זה?
זה התחיל נגיד לאו דווקא, זה בכלל מ-48. אבל זה תפס תאוצה, קשה לי לומר, זה כבר זה לא אנטישמיות, זה אוטו-אנטישמיות מה שמוגדר, זאת אומרת זה אנטישמיות פנימית. היו אנשים שהיה להם מאוד קשה לחיות עם הזהות הזו כאן בארץ, והתחילו להיכנס לכל מיני מקומות בעולם, ופיתחו את הבידול לכאורה כנגד האנטישמיות בין יהודי לישראלי. כל האנטישמיות שלכם היום, החדשה, היא כנגד ישראלים, היא לא כנגד יהודים. וזו טעות חריפה, אין דבר כזה. האנטישמיות רק מזהה את הבטן הרכה. אז אם פעם זה היה כלכלי, ופעם זה היה דתי, אז
זה היום?
היום זה כאילו שיש לכם מדינה, יש לכם זהות. והזהות הזו, אני יכול עכשיו להלביש עליה את היעדר מוסריות, את זה שאתם, מה שנקרא, אתם שולטים בעם אחר, אתם כובשים אדמה שהיא לא שלכם, אתם רוצחים ילדים, ועוד ועוד כל מיני דברים שהדמיון המזרחי המאוד מפותח של האסלאם הפונדמנטליסטי הלך והלביש על זה. עכשיו גם צריך להבין עוד דבר, האסלאם הפונדמנטליסטי הוא אסלאם שמקריב, הוא תפיסה שמקריבה את חייה לרעיון.
כן.
זה דבר מאוד מאוד מיוחד.
אנחנו רואים את זה בחמאס.
גם העם היהודי זה עם שמקריב את עצמו לרעיון, אבל לא על חשבון האחר, אלא על חשבון עצמי. ביהדות יש מושג של קידוש השם. יש כמה דברים שאתה לא יכול לחיות איתם. אם אומרים לך לרצוח מישהו, אין דבר כזה. יהרג ואל יעבור. אתה תהרג אתה, אתה לא יכול להרוג מישהו אחר.
זה מה שנקרא מוות על קידוש השם.
נכון.
אבל אתה לא
אבל
תרצח.
אבל באסלאם, נכון, אתה לא תרצח, אתה לא תנאף, יש עוד כמה דברים שהם כאילו, וזה בכלל מפתח בתוך העם היהודי, את הנקודה הזו שאדם עושה דברים ממקום של הקרבה אישית, הוא לא מקריב אחר, הוא מקריב את עצמו. באסלאם,
הקיצוני,
זה קודם כל להקריב את אחרים, כמובן שזה גם המחיר יכול להיות שלי, אז המחיר שלך יבטיחו לך 72 בתולות ועוד מיליון ואחד דברים, אבל באיזשהו מקום אתה מוסר את חייך לקידוש במרכאות השם בהרג ורצח.
של מישהו אחר.
של מישהו אחר.
וזה לא דבר, שלך.
לא שלך, וזה דבר מפתיע, כי אחד המקומות שזה מתפרץ באסלאם הפונדמנטליסטי, המסעות רצח והרג הזה, זה בחגים שלהם. ברמדאן. זה הכי לא נשמע הגיוני.
מה, כאילו... מה ברמדאן ספר?
ברמדאן תמיד יש אירועים של רצחנות שמתעוררים.
זה מה שאנחנו מדווחים ברדיו, שכוחות הביטחון בכוננות סי לקראת חודש הרמדאן.
נכון מאוד.
זה בא מזה?
חד משמעית. עכשיו זה גם פנימי, זה לא רק כלפינו. גם רציחות פנימיות מתרחשות הרבה יותר בחודש הרמדאן מאשר בחודשים אחרים.
זה בדוק?
בדוק, בתוך העולם המוסלמי. עכשיו, זה משהו בדיוק הפוך מאיתנו. אנחנו נכנסים לשמחת תורה, וכולנו, מה שנקרא, בסייסטה, חלק מהתשלום הכבד ששילמנו על היום הזה, השנה הזאת. כי באיזשהו מקום העם היהודי נכנס לנינוחות. אנחנו נכנסים ליום כיפור, אנחנו נכנסים לנינוחות. ואת הסוד הזה, לא רק ידעו מה שנקרא במלחמת יום כיפור, ולא רק ידעו החמאס עכשיו, גם היטלר וכוחותיו עם החשמם, על אף שהם לא חרטו על דגלם עניין דתי, הם ניצלו תמיד את הזמנים של חגים, ושל צומות, ושל דברים כאלה, בדיוק אז לעשות את הגירוש, בדיוק אז, גם כאיזה משהו סימבולי, אבל גם כמשהו כיהודים בדיוק ברגע הזה לא יהיו מוכנים.
כן.
הם נמצאים בזה עולם אחר.
נכה בהם. כן.
והיום אנחנו נמצאים בעולם האסלאמי, הפונדמנטליסטי הרדיקלי, שהוא מקיף את הגלובוס כולו היום, ממש באופן ברור, אנחנו נמצאים בפני שני הנושאים הללו. מצד אחד, יש שם מה שנקרא אלמנט דתי, צריך להדגיש את זה, זה אלמנט דתי, אבל דתי מאוד שונה מהסיפור של הדת היהודית. בדת היהודית אתה מקריב את עצמך, שם הרעיון הוא שתקריב אחרים. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. ולכן גם כל מיני ביטויים שעלו במהלך הזמן האחרון, להרתיע אותם, לא להרתיע אותם, זה בא ממקום שלא מבין את המטריה. אין מה להרתיע כשזה בא ממקום דתי. אין דבר כזה. היום אנחנו באים ואומרים, איך מרתיעים את החמאס, או איך מרתיעים את החות'ים, או איך מרתיעים את החיזבאללה, איך מרתיעים כוחות שהם דוגלים בשנאת ישראל באופן מוצר ועושים את זה. אז אנחנו באים ואומרים, בוא נראה שאנחנו יותר עם כוח ויותר. זה נחמד, אבל זה לא ירתיע. בגלל שכשמישהו בא ממקום דתי, מדת, הכלי שלו הוא הדת, זה אין סופי. הוא מוכן ללכת עד הסוף, כמובן להקריב אחרים, וגם בסוף גם את עצמו. ולכן פה זה שאלה כמעט של, אתה או אני? זה לא אני יהיה יותר חזק, אתה או אני?
אז אתה בעצם אומר שאין שום דרך אמיתית להרתיע אויב כמו חמאס.
נכון. כשהוא בא מהמקום של אסלאם פונדמנטליסטי רדיקלי. כי מי שבא מהמקום הזה, הפוינט הוא אחד. הוא דת נקודה. ולכן אני גם חוזר לעניין שלנו. עכשיו, גם יש לנו קושי היום באנטישמיות בכלל בעולם. וזה זווית קצת שונה. שם הזוויתי, העולם הולך לגלובליזציה, העולם מאבד זהויות, ויש פה עם אחד שמנסה לשמור את הזהות שלו.
אז בוא נפרק אותו גם כן.
בוא נפרק אותו, ויש לנו טיקט היום.
שזה הכיבוש.
הכיבוש, במילים אחרות, הוא איבד את הכרטיס חיים שלו, שזה היה מוסר, הוא היום לא מוסרי.
בגלל הכיבוש.
בגלל הכיבוש, בגלל ההתנהלות שלו, כן, כמובן, הלבישו את זה בכיבוש.
רגע, אבל הרב קריגר, אני רוצה רגע לשאול אותך, אם ישראל הייתה מחזירה, זה כמובן שאלה תיאורטית, אבל אני מנסה לרדת לסוף דעתם, אם ישראל הייתה מחזירה את השטחים רגע אחרי מלחמת ששת הימים, נסוגה, והייתה קמה מדינה פלסטינית, אולי לא הייתה קמה, אולי בסוף היינו מגלים שם את חמאס כמו בעזה, הכל היה יכול לקרות, אבל אם זה מה שהיה קורה, אתה חושב שלא הייתה כזאת התפרצות של אנטישמיות
לא,
היום?
לא, אני בטוח שהייתה בדיוק אותו דבר. אני אגיד לך את מי אני מצטט. יולי נובק בזמנו, שהייתה מנכלית של שוברים שתיקה, בשלב מסוים היא כתבה איזשהו, היה לה רעיון ומאמר, שהחליטה בסוף לרדת מהארץ לחלוטין. והיא אמרה, מה הבעיה שלה? למה באיזשהו מקום היא החליטה לרדת? היא אמרה, כי נכנסתי למבוי סתום. מה היה מבוי סתום? לא ידעתי איך להסביר את השוני בין רמת אביב לקריית ארבע. בעולם. זאת אומרת, זה לא, אנחנו הכלנו את עצמנו לוקשים, בעברית פשוטה. וזה לא חדש, היהודים הכילו את עצמם לוקשים לאורך כל ההיסטוריה. כשהשואה התפרצה, אז אמרו, טוב, זה במדינה הזאת, כי שם יש להיטלר איזה אינטרס. זה לא יקרה במדינה אחרת, וכשזה הגיע למדינה אחרת, אז אמרו, טוב, פה זה השתנה, אבל להונגריה, מה פתאום, זה בכלל לא חלק מהסיפור. וזה הגיע לכל מקום, וגם פה, אנחנו באיזשהו מקום נוח לנו, ויש לנו כוחות פנימיים, וזה בסדר, כל אחד עם העמדה שלו. אבל שמוכרים לעצמנו איזשהו, איזושהי תיאוריה, מה כאן? שהתיאוריה הייתה, אנחנו רואים, היא התנפצה בשמחת תורה, התיאוריה הייתה שיש עם מי לדבר, ואתה יכול לשוחח, ואתה מדבר עם היגיון, ויש לך מה שנקרא שכן מעבר לגבול, ועוד ועוד ועוד. מה ההלם שהעם היהודי נכנס? העם היהודי נכנס לא כי פתאום הוא ראה שזה אין לו פרטנר לשלום, אלא כי הוא הבין שזה פי עשר יותר גרוע. זו רצחנות לשם רצחנות. זה באיזשהו מקום דבר שאנחנו, אני מזדעזע כשקוראים להם חיות אדם. הם לא חיות אדם, כי חיות לא מתנהגות ככה. חיה כשהיא באיזשהו מקום רוצחת או אוכלת חיה אחרת, זה כי היא רעבה. זה לא לשם השעשוע. כאן הם פשוט מה שנקרא, לשם במרכאות השעשוע, נכנסו ורצחו תינוקות, חסרי ישע וכו' וכו' וכו'. למה? כי הם מובלים מנקודה אחת מאוד פשוטה של האסלאם הרדיקלי, שאומר דבר אחד, כל מי שלא אני, אסור, אין לו זכות קיום בעולם. האסלאם הפונדמנטליסטי הרדיקלי אומר, או שאתה איתי, אם אתה בוגד, במילים אחרות, אתה לא מקבל לדעת האסלאם, אתה בוגד, בוגד, מוות.
אני רוצה רגע לחזור לעניין הכיבוש, בסדר?
כן.
כי זה, אתה אומר שזה הבסיס הרעיוני שמזין עכשיו את האנטישמיות הזאת בעולם, שהיא בעצם אנטי-ישראליות יותר מאשר אנטישמיות.
זה לאו דווקא הכיבוש, זה בכלל. זאת אומרת, העם היהודי מתנהל בלי עקבות מוסריים. זה התפיסה.
אבל מה... איפה הם רואים את זה כאן?
הנה, בארץ? הם כל הזמן הרי ישבו וחיפשו, כן תיכנסו לשיפה? לא תיכנסו לשיפה. כן תעשו ככה? לא תעשו ככה. זאת אומרת, הם כל הזמן בוחנים אותנו במרכאות,
נכון.
על הנושא של זה. של אתם המוסר. תראו בילד? אתם לא תראו בילד. אנחנו נשב בתוך מה שנקרא גן ילדים, ואתם בגלל זה לא תיכנסו לגן ילדים, או כן תיכנסו? מה קרה פה? פתאום אנחנו גם הבנו קצת יותר, התפקחנו והבנו שזה לא באמת שאנחנו לא מוסריים חלילה, אנחנו עוד איך מוסריים. אני רואה את התמונות של חיילים, אני נכון, הנושא המרכזי שלי זה שואה, ואני רואה כשמה שנקרא שהם מובילים את העם היהודי בתקופת השואה אל המוות, ואני רואה את הקלקסים הגרמנים האחרים עומדים עם רוע בעיניים, ולעומת זאת אני רואה מה שנקרא היום בעזה, כשאנשים עוזבים את בתיהם, זה חלק קשה, והם עוברים לדרום הרצועה וכולי, עומדים שם חיילים עם טוב בעיניים, הם נותנים להם מה שנקרא בקבוקי מים, הם נותנים לי, אני ראיתי בדיוק באיזה, ביוטיוב איזה אישה שבאה עם היד שלה, כנראה הייתה יד פצועה. למה היא יודעת לבוא לחייל להראות לו את היד? הוא צריך להעיף לסתירה לכאורה, אם אתה לא מוסרי. כי יודעת שהוא כן מוסרי, יודעת האמת לאמיתה, יודעת שהוא באותו רגע יטפל בה, וזה מה שהוא עושה. הוא מוציא את התחבושת האישית שלו, ומתחיל לנסות מה שהוא יודע, הוא לא חובש, אבל מה שהוא יודע ברגע זה לעשות. זאת אומרת, אבל אתה מזין בדת, אתה יכול להזין אקסיומות, ואתה מזין אקסיומות רצחניות, ואתה מזין מה שנקרא דברים שאתה מקבע אותם, זה בכלל לא דבר שנתון לוויכוח.
אתה מקבע אותם בתודעה?
בתודעה בוודאי, ואתה יוצר תת מודע מאוד מאוד איתן מגיל הינקות, אתה מכניס מפמפם להם שהעם היהודי הוא לא מוסרי, העם היהודי הוא מה שנקרא שונא, העם היהודי הוא וכו' וכו'. כמו שגם אגב, שנים ניסו להבין מאיפה מגיע הרוע הנאצי, הגרמני. גם זה, זה בכל זאת אנשים שבכלל עוד היו בשיא של התרבות. עד היום אין היסטוריון או סוציולוג או פסיכולוג שיכול להגיד, אני מצאתי את הנוסחה. אבל יש המון המון דרכים. אחת הדרכים המחקריות המרתקות היא, שבאומה הגרמנית כבר למין המאה בעיקר ה-19, התחילו להכניס לילדים לראש דבר שאנחנו גם לנו הכניסו. אני אומר בעוונותיי, גם לי הכניסו את זה. אולי גם לך. סיפרו לנו את כיפה אדומה. סיפרו לנו את פטר והזאב. סיפרו לנו את אמי ותאמי, או אנזל וגרטל, שהיום אתה בעיניים מפוכחות אומר, סליחה, זה סיפור לילד? שבא הזאב וטורף? זה הסיפור לילד של שני הילדים האלה, אנזל וגרטל, הופכים להיות מה שנקרא אומללים, בגלל ההתנכלויות וכו'. ואתה מכניס לעם מסוים איזה קשיחות נפשית, והעם הזה ברגע של מבחן, זה יוצא.
יוצא.
והעם, מבחינתם הקושי שלהם, שהעם שאין לו את הקשיחות הנפשית, אנחנו גם כשאנחנו עם צהל, וצבא חזק והכל, אנחנו לא יודעים להיות קשוחים עד הסוף.
הרב קריגר, אתה יכול לרגע למפות לי ככה בגדול, את מפת העולם מבחינת מדינות, מבחינת האום, איפה הם עומדים ביחס לישראל?
טוב, בוא נראה כך, היום המרכז, של שנאה כלפי העם היהודי, יוצא דווקא מהאזורים הארקטיים, זאת אומרת נורווגיה, דניה, שוודיה, כי שם יש ריכוזים, שוב פעם, איסלאמיסטים מאוד מאוד גבוהים, וכבר הרבה הרבה שנים. כולנו עוד זוכרים את השנים שהגיעו משם מתנדבים לישראל, כאן מה שנקרא, ואיפה זה נעלם היום? כי הם באים מהמקום הקוסמו, הם באים מהמקום הגלובלי, והם חושבים ומאמינים שהמוסלמים שאצלהם הם יתערו בחברה והם יצליחו בדרך הזו מה שנקרא להפוך לעולם גלובלי. יש להם קוץ אחד שלא עושה את זה, וזה העם היהודי. העם היהודי בגדול, וזה לא משנה מי בתוך העם היהודי, אם אתה אדם בעל תודעה דתית, אם אתה אדם חילוני, אם אתה אדם מסורתי, רובנו יש לנו מה שנקרא קשר לזהות שלנו, והקשר הזה של הזהות שלנו הוא ממילא קשר לעולם עם שלנו, למדינה שלנו, למקום שאנחנו, אנחנו לא הפכנו להיות גלובליים. והשנאה שיוצאת מהמקומות שככל שהם מנסים להיות יותר גלובליים, יותר מה שנקרא קוסמופוליטיים, יש לה השנאה כלפי העם היהודי הולכת ומתגברת. כי אתה לא מצליח לעכל, בא לך לא טוב, מישהו שמגדיר את עצמו.
עם לבדד ישכון.
נכון.
זה לא מסתדר עם כל הנאו-ליברליזם ופוסט-מודרניזם, שאין מגדר וכל אחד יכול להחליט גבר, אישה וכולי וכולי. אז גם אנחנו בוא נפרק להם את הזהות היהודית הזאת.
נכון, אבל עכשיו איך עושים את זה? הרי אנחנו רואים שזה לא הולך לפרק להם. אז אני אאשים אותם באשמה שהיא באיזשהו מקום כל ציר קיומם. אתם לא מוסרים. כל הציר קיום של העם היהודי היה, אנחנו היינו מוסרים. כשבאו באיזשהו מקום ושאלו, למה נגיד אפילו כשהייתם מספרית יותר באיזה מחנה, למה לא התקוממתם כנגד הגרמנים? זה לא רק שהיינו מוסרים, בגלל שהיינו כל כך מוסרים לא ידענו אפילו איך לוחמים. הטכניקה הזאת של לעמוד על נפשך, היא לא הייתה חלק מהטכניקה שלנו. היה צריך את ארץ ישראל קצת להביא את זה, ובאמת מה שנקרא התנועות החלוציות והתנועות
כדי ללמוד להיות חיילים.
נכון, באיזשהו מקום.
כדי ללמוד להיות
ולכן
חיילים.
ולכן גם באמת, מי באיזשהו מקום שהלך לציר הזה של מרד, החבר'ה הצעירים שהיו מושפעים כבר מהרוח החלוצית, הארץ ישראלים, והבינו גם אז בחושים כן. הכי טבעיים שלהם, אין דרך אחרת.
אבל אני רוצה רגע להבין, אם נפרוט את זה רגע ממש, נדבר ממש תכלס. המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שהייתה במשך שנים התומכת הגדולה של מדינת ישראל, ויהודי ארצות הברית, הרפורמים והקונסרבטיבים, הם תומכים גדולים של התנועה הדמוקרטית בארצות הברית. מה קורה עכשיו לתנועה הדמוקרטית שם?
היא לא השתנתה הרבה. היא הייתה תמיד פלורליסטית, והיא דגלה בעניין הפלורליסטי. אבל כל עוד שהעם היהודי היה המסכן התורן, זה בדיוק ענה לתזה הפלורליסטית, אנחנו רוצים לקבל את כולם, אנחנו פתוחים לכולם.
מה זה מסכן תורן? מתי היינו המסכן התורן?
המסכן התורן היה עד מה שנקרא שהקמנו את המדינה, ובשנים הראשונות, עוד הכל, גם בששת הימים אפילו, במרכאות היינו המסכן התורן, בגלל שבוא לא נשכח, כולם היו בטוחים שזה עניין של יום יומיים ומדינת ישראל חוסלה. היו יהודים שתפסו את הפקח לך, מה שנקרא, ואף אחד לא מאשים כמובן, אבל הפחד היה כל כך נורא שעזבו את הארץ. וזה לא רק אז באיזשהו מקום, אבל ככל שאנחנו באנו ואמרנו, אנחנו לא המסכן התורן.
אנחנו יותר, מדינה עם אנחנו זהות, מדינה, יש לנו צבא.
זהות, יש לנו זכויות קיום, יש לנו מה שנקרא זכות להגן על עצמנו, דברים הכי בסיסיים אגב, כן? שבאנו, שאנחנו באים ואומרים את זה, הם יש להם בעיה עם זה.
הדמוקרטים.
הדמוקרטים.
דווקא הדמוקרטים.
דווקא הדמוקרטים, דווקא הפלורליסטיות, דווקא המושג הזה שאתה בא ואומר, אני הולך לאנושות אחת, כמו שאמרת גם, אין מגדר, אין עם, אין כלום. הכל נעלם. אז אני רוצה שגם אתם באיזשהו מקום.
מה אני רוצה שאתם באיזשהו מקום?
אתם באיזשהו מקום, או תיעלמו, או תיכנסו לתוך המערכת הזו. אתם לא נכנסים למערכת הזו.
אבל מה זה, המשמעות היא מה, שהעם היהודי יתאמה בגויים ושמדינת ישראל
בדיוק.
תתפוגג?
בדיוק.
יש כוחות במפלגות הדמוקרטיות שרוצות, רוצים משמעית. היום שמדינת ישראל תתפוגג?
חד משמעית. יש תמיד איזה סיפור, אני לא יודע אם הוא אמת או אגדה, אבל יש תמיד סיפור שפרנץ יוזף, הקיסר פרנץ יוזף, נפגש עם הצאר הרוסי, ואמר לו, מה אתה עושה עם היהודים? אז הצאר הרוסי אמר, אני עושה להם חיים קשים, אני נותן להם אזורים קטנים לגור בהם ולחיות בהם, ואני עושה להם את המוות. הוא שאל, מה אתה עושה? הוא אומר, אני נותן להם ליברליות. אני נותן להם מה שנקרא שוויון זכויות. במילים אחרות, אני רוצה לפורר אותם. אני מה שנקרא, אעבד להם את הזהות שלהם, הם ייעלמו.
כן. זה במידה רבה קרה בתנועת
זה
ההשכלה.
זה ודאי שקרה באופן מסוים.
אבל בואו נחזור רגע למה שקורה היום. למשל, גרמניה. האם דווקא גרמניה, עם העבר הנורא שלה, היא שונה ביחס שלה, היום, בתוך מבצע חרבות ברזל, היא שונה ביחס למדינות אחרות באירופה?
אני חושב שגרמניה רוצה להיות שונה. זאת אומרת, היה לי בזמנו איזה חילוף מכתבים עם אנגלה מרקל.
הקנצלרית.
הקנצלרית. זה היה בעקבות מה שנקרא חומת מגן, כאן בארץ וכו', היא אמרה משפטים מאוד מאוד חריפים
בעקבות
עלינו.
בעקבות המבצעים שלנו ביהודה ושומרון.
נכון, היא אמרה משפטים מאוד מאוד חריפים, והשתתפה בהפגנה שהייתה בחלקה הגדול של אסלאם פונדמנטליסטי בברלין, השתתפה ודיברה שם, ודיברה משפטים די קשים כנגד העם היהודי.
מה זה די קשים?
די קשים, היא באיזשהו מקום אמרה שהעם היהודי איבד את המצפון המוסרי שלו.
וזה במבצע חומת מגן אחרי פיגוע נורא במלון פארק,
נכון,
שבו נטבחים עשרות
נכון,
ישראלים.
ולאחר מכן אני אומר, וזה קרה לה אחר כך שהייתה גם הקנצלרית, קרה לה בעוד כמה וכמה מקרים. ובאחד המקרים אני החלטתי שאני כותב לה מכתב, וכתבתי לה את המכתב הבא. אמרתי, תקשיבי, העם היהודי לא נקי מטעויות מוסריות, אין אדם שנקי מטעויות מוסריות, אבל כשהעם הגרמני רוצה להאשים את העם היהודי שעמד במבחן המוסרי הכי גדול בהיסטוריה, כשלקחו ממנו כל זיק של בן אנוש, והוא עדיין ברובו הגדול הצליח לשמור את האנושיות שלו, לא יכול להיות שהמרצח יאשים אותו בהיעדר מוסריות. וגם אז זה אפשרי, אבל אם המרצח יושב קודם, יעשה חשבון נפש אמיתי, 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 איפה הוא ניצב. היא כתבה לי מכתב שזה מעורר בשיקולים מה שנקרא בחודשים. אחרי חודש הייתה הפגנת תמיכה בישראל בברלין, אנגלה מרקל הגיעה להפגנת התמיכה הזו. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, אם אתה בא ואומר את הדברים כהווייתם, ואתה לא מתחיל להגיד, אני כן מוסרי, אני כן ככה, אני כן, אני לא, אני בא ואומר את ההוויה. גרמניה היום קצת שונה, כי היא יודעת שדווקא הרצחנות הזו, שיצאה ממנה אך לפני 70-80 שנה, היא מבינה איך אפשר באיזשהו מקום לקחת ציבור, וגם ציבור מאוד מאוד תרבותי, להבדיל ממה שקורה בעזה. ציבור מאוד מאוד נאור, ולהפוך אותו להיות מה שנקרא, לסתנים ולמפלצות. ולכן היא מבינה שמדינת ישראל היום מתמודדת מול חייזרים. היא מתמודדת מול מציאות שאין בה היגיון. מי שניסה לדבר עם נאצי בהיגיון ולהגיד, אל תהרוג אותי כי ההיגיון... זה היה מה שנקרא פשוט צחוק. אותו דבר כאן. אין פה לא אם תהיה מוסרי או לא תהיה מוסרי, אם תהיה מה שנקרא מוכן לוותר להם על דברים או לא תהיה מוכן לוותר להם. הם היום קולטים את זה, הם לא יעודדו את מדינת ישראל, אבל הם די מבינים שהם צריכים לשתוק.
הגרמנים.
ודבר נוסף, הם קולטים היום הרבה יותר, אני חושב דווקא בגלל ההיסטוריה הקשה שלהם, של התנהלות, ואני אומר את זה חצי בעוקצנות, אבל כן, שהם תמיד זיהו ופחדו מהמיעוטים הרבה יותר מכל קבוצות, מה שנקרא, מכל עמים, מכל עם אחר, הם מזהים היום את הפוטנציאל המאוד מאוד מסוכן של המיעוטים שהם הכניסו פנימה.
המוסלמים.
הם הכניסו את האסלאם שבא ממדינות פונדמנטליסטיות, יש יותר ויש פחות אגב. אבל הם יכולים לראות את ההשפעה של זה ברחובות, הם יכולים לראות את המתח באוויר, הם יכולים לראות את הניסיון, מה שנקרא, את הקהילה היהודית הקטנה, המזרית, המצחיקה, שיש בגרמניה, כן? איך הם באיזשהו מקום? מי דרך אגב יודע לזהות את הכי טוב, כרגע את הסכנה שם? בגרמניה חלק היום גדול מהקהילה היהודית זה יהודים שהיגרו מאיראן. והם יודעים את השפה. והם מבינים בדיוק על מה מדברים הכוחות הללו שם.
והם מבינים את הסכנה.
הם מבינים את הסכנה והם אומרים אותה.
כי הם היו שם,
נכון,
באיראן.
בדיוק כך.
הם חוו את זה בעצמם.
נכון, ואלה שחיים שם, או שבאו מרוסיה, מברית המועצות אחר ההתפרקות שלה, או כאלה שהיו דור שני, שלישי, רביעי של ניצולי שואה וכו', הם לא יודעים להביע את זה, כי הם באיזשהו מקום, מה שנקרא, זה פיל בחנות חרסינה. הם לא יודעים לנוע בתוך המרחב הזה. ואנחנו צריכים אנשים שיודעים לנוע במרחב ומדברים את המרחב הזה, וזה חלק גדול מאיתנו. יש לנו בעיה, אנחנו צריכים להגיד אותה, לא צריך להתבייש בה. אנחנו כישראלים, חלקנו הגדול, לא מבין את השפה הזו.
של הרצחנות.
נכון.
הטוטלית.
של האסלאם הפונדמנטליסטי, הוא לא מבין את זה. אנחנו מלבישים על זה את מה שנוח לנו להלביש.
זאת אומרת, שאנחנו אומרים, אנחנו ניתן להם כסף, אנחנו נכניס פועלים, כי אנחנו יודעים שאם אני טוב לאחר, אז גם האחר טוב אליי. אנחנו בכלל לא מבינים את השפה שם?
נכון. אנחנו נכנסנו לרצועת עזה, כמויות שאפשרו מה שנקרא יצירת בטון, בכמויות לא נורמליות, הם היו צריכים להקים שם מגדלי תאומים פי, אני לא יודע כמה. ואנחנו סיפרנו לעצמנו שהם רוצים להתפתח.
כמונו.
הם יבנו בתים גבוהים, הם יבנו מקום, מה שנקרא מרחב מחייה. מה הם בנו? הם בנו תעלות, והם דיפנו את התעלות כולם, בכל הכבות בטון המטורפת שאנחנו הכנסנו, שהיום היא גם כמעט לא כל כך חדירה, אני יודע מה, אבל אנחנו צריכים להתחנן לאמריקאים, לאיזשהם פצצות, חודרי בטון מהסוג הזה, וכו'. אז כי אנחנו לא מדברים את השפה. מה? לא ראינו את זה, לא הבנו את זה, לא ראינו שלא מתרוממים בניינים? אז לאן הבטון הזה הלך? וגם היום, אני לא נכנס לפוליטיקה, אבל גם היום אנחנו כל הזמן ככה מרגישים שאנחנו צריכים להתנצל. כן להכניס דלק, לא להכניס דלק. כן כך, כן כך. אנחנו, יכולת שבעקיפין אנחנו כרגע בהכנסת הדלק, אולי אנחנו גומרים את צינור החמצן של, של החטופים מהארץ. בגלל שהם יכולים להמשיך להחזיק אותם בתוך המנהרות.
הרב קריגר, בתוך כל הדבר הזה שאתה מדבר עליו, יש את העניין הזה של התלות של ישראל במעצמות.
נכון.
התלות של ישראל בארצות הברית. וכאילו זה מין חבל כזה שמושך אותך אחורה. אתה רוצה להסתער, אתה רוצה לנצח את חמאס, אתה רוצה ללחום שם חודשים רבים, אבל עד זה עם האמריקאים אומרים, רגע, אבל אתה צריך להכניש למסעיות סולר, ואתה צריך לתת למסעיות להיכנס, ומסעיות להיכנס ממצרים וכולי. יש תשובה לדבר הזה?
יש תשובה. אני חושב שיש תשובה. אני שוב פעם לא רוצה להיסחב למקום פוליטי, אבל אני חייב לתת מחמאה גדולה לראש הממשלה. ביבי שהכיר והבין שיש מדינות ערביות, שהן אינם מה שנקרא בעד של אסלאם פונדמנטליסטי, הם באמת כבר מערביות, כמדינה. אני מדבר על כל מדינות המפרץ, ועוד ועוד ועוד, כולל סעודיה היום אפילו, שעדיין יש בה כוחות פונדמנטליסטיים, ברור,
דתיה,
אבל
כן.
היא מנסה ללכת. והוא בא ואמר, בוא נבדל את המרחב הזה כרגע, זה מרחב ענק, זה מרחב בעל כוח אדיר, זה מרחב שיש לו באמת סיבה להגיד, אם אתה חייתי בשלום, אני חייתך בשלום.
כי הוא לא רצחני.
הוא לא רצחני. והוא, יש לו עדיין אלמנטים בחלקם, אבל הם כרגע לא מנהלים מה שנקרא חיי מדינה באופן רצחני. ולכן איתם הוא בא ואמר, עכשיו זה כוח גם אגב נגד המעצמות. זאת אומרת, גם ארצות הברית היום, נכון שהם באים אלינו חלקם, כי הם אומרים כי יש לכם קשר טוב עם ארצות הברית, אבל ברגע שיש לנו קשר טוב איתם, גם ארצות הברית מבינה שהמשחק קצת השתנה פה. הבלנס השתנה. זאת אומרת, עכשיו יש פה איזה מין כוח בעולם, שהוא כוח בכלל, זה לא הסינים, זה לא ברית המועצות, זה לא המעצמות הגדולות, זה כמה וכמה מדינות שהולכות לכיוון אחר ורוצות לחיות בשלום, ומאפשרות למדינת ישראל גם לחיות בשלום. ואז גם ארצות הברית, אני חושב, תבוא ותרקח את העמדות שלה. אני לא בקיא בהבנה מה קרה שביידן פתאום ניצב לימין מדינת ישראל, והביא לכאן דברים שלא היו בעבר, את מה שנקרא נוסעות טילים וכו', נוסעות נטוסים וכו' וכו'. אבל אין ספק שגם בארצות הברית יש איזושהי הבנה שהיא יכולה לאבד את האוטוריטה שלה כמעצמה אל מול האסלאם הפונדמנטליסטי המתעצם. ולכן, כשזה כולל בתוכו גם את איראן, כמובן. ולכן, לנו יש היום מה שנקרא צורך לדעת להתנהל עם האמריקאים, גם לאמריקאים יש צורך גדול מאוד לשמור את חוד החנית שלה בעולם הזה של האסלאם הפונדמנטליסטי, וזה מדינת ישראל.
מה אנחנו צריכים לעשות כיהודים, מה מדינת ישראל צריכה לעשות כדי למתן את הגל הזה של האנטישמיות?
העם היהודי גילה את המוסריות שלו בשיאה בתקופת השואה. הוא גילה כיצד כשרמסו אותו והורידו אותו למקום השפל ביותר, עדיין חלק עצום מהעם הזה הוציא מתוכו ערכיות ומוסריות ורוח. לרוב מה שמצופה מבן אנוש כשמורידים אותך לדיוטה התחתונה זה להוציא מתוכך רצחנות, מפלצתיות. והעם היהודי ברובו לא הוציא את זה. אז כך שהוא גילה את כוחו אז. אנחנו לא צריכים באיזשהו מקום לבוא ולהגן על תפיסת הדרך הזו שלנו. היא הוכחה במקום הנמוך ביותר שבן אנוש התגלגל אליו. מכאן, זה שאנחנו באים לארץ ישראל, וזה שאנחנו חיים בארץ ישראל, אנחנו באים למקום שהאבות שלנו והאומה שלנו חיה ושגשגה פה. נכון? יש לנו אפשר להאשים אותנו שאלפיים שנה לא ויתרנו על החלום הזה. לא ויתרנו על הבית שלנו. ואנחנו מגיעים לפה לא ממקום של לנשל מישהו. אנחנו באים ממקום כי אני הבעל הבית ואני באתי לגור. ואני אנסה לתת לכל אחד שיקבל את ההכרה הזו שאני בעל הבית ובאתי לגור, אני אתן לו כל זכות אפשרית לקבל אותה ולא להיות מופלה לרע. כי העם היהודי הוא לא עם גזעני. הגזענות היא אפליה ללא שום מה שנקרא סיבה. אם יש היום אפליה לכאורה, זה עם סיבה, כי אני עובד מול אנשים ששונאים אותי ומנסים לרצוח בי. אבל אם יש אנשים שמקבלים באיזשהו מקום אותי, כמו שאני מצפה, והעולם תפתחו את העיניים, אני מצפה מיהודי שחי בצרפת לקבל את האוטוריטה הצרפתית, ולהיות נאמן לה. ואני מצפה מיהודי שחי בארצות הברית בדיוק אותו דבר, אבל למה זה לא קורה עם האסלאם? לא בצרפת, לא באנגליה, לא בבלגיה, לא בנורווגיה, החוגים הפונדמנטליסטיים הללו לא מקבלים. אתם רק רואים היום את הניצנים של מה שהם לא מקבלים.
אצלכם.
אצלכם, במדינות שלכם. אין ישראל, אין עם יהודי, זה לא. כי אתם גם כן הזר מבחינתם. אתם גם כן מה שנקרא הלא מאמין.
כלומר, אתה בעצם אומר להם את מה שכל הזמן אומרים להם בהסברה, כשאומרים חמאס דאש, וזה יגיע אליכם בסוף, לזה אתה מתכוון.
חד משמעית.
אל תסתכלו עלינו עכשיו. כל המוסלמים הקיצוניים האלה אצלכם, בסוף ינסו גם לחסל אתכם, מתוך המדינות שקלטו אותם.
נכון, ואני חושב שהסיבה שיחסית יש קצת יותר אמפתיה היום, בעיקר בקרב הממשלות בעולם, קצת יותר אמפתיה כלפי ישראל, נובעת מתוך ההבנה הזו, הם לא יכולים להגיד את זה באופן גלוי, כי זה אלקטורט. יש להם כל כך הרבה אנשים כאלה בתוך המדינה שלהם, שבבחירות הבאות הם פשוט יעופו, אם הם יתחילו לדבר נגדם. אבל הם בחושים הפנימיים שלהם יודעים לזהות את העובדה הזו. אנחנו מתוך מקום מאוד מאוד מכיל, אוניברסלי, ליברלי. אנושי, ליברלי, פשוט מה שנקרא, נעצנו את החרב בתוך עצמנו. וזה שם, וזה מקונן שם. יש לנו בעיה למשל עם מדינות מזרח אירופה, דווקא בשל היותם יותר ימניות, במילים אחרות יותר, מה שנקרא, מעוגנות בקבוצתיות שבהם, אז הן לא נותנות כל כך, נגיד, לחוגים האסלאמיים הללו להיכנס לשם, והן יחסית במקום יותר טוב.
כן.
זה לא, אנחנו, העולם מסתכל על זה ובאשמה כלפיהם, ויכול להיות שיש
למה
משהו.
למה אתם לא קולטים פליטים?
למה אתם לא, נכון.
יש פליטים בסוריה, למה לא קלטתם כך. אותם?
אבל הם גם באים ואומרים, יש פה איזה מין אלמנט של הגנה.
אנחנו רוצים להגן גם על עצמנו.
נכון.
הרב קריגר, אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת
תודה
הזו.
לך.
תודה רבה לך.
היה לי זמן מיוחד.
תראו עד כמה מה שקורה לנו היום יושב על שורשים כל כך עתיקים. את הפרק הזה הפיקה מרב קדוש, על הצילום, העריכה והגרפיקה שלומי אשר, טכנאי הסאונד הוא חיים זקן. הפרקים של ההסקט בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומראיינים מרתקים. יחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנך, או להפך. אני ליאת רגב, נשתמע.